שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט לצמוח מחדש. שמי גיל דבורה, ומדי פרק אני אארח פה אנשים שעברו חוויה מטלטלת בחייהם ומצאו את הדרך לצמוח מחדש. והיום אנחנו נפגוש את קארן, אישה סופר מעניינת עם סיפור חיים מרתק. קארן שנולדה באנגליה ועלתה לארץ בעקבות אהבה, מאז חיה בישראל, עורכת דין במקצוע ואימא לשני ילדים. קארן עברה חוויה מטלטלת, ואפשר לומר הקיצונית ביותר שניתן לדמיין. ביתה אלה נפטרה לפני כשלוש שנים ממחלת הסרטן, שהיא רק בת 14. לגילוי נאות, האישה המדהימה שיושבת מולי היא גם אשתי. קארן, מה שלומך?
שלומי טוב, תודה גיל.
קארן, לפני שנדבר על המקרה המטלטל ועל המסע שעברת, ספר לנו קצת על עצמך, קצת על הילדות שלך מאנגליה.
אז כמו שציינת, אני נולדתי וגדלתי באנגליה, בפרברים של לונדון, מקום ירוק ויפה, גדלתי במשפחה קטנה, מלוכדת.
תגידי, אז רגע, מה באמת הקשר לישראל? איך באמת לחיות בפרברי לונדון, ללמוד בתרבות שונה לגמרי? איך הגעת בכלל לחיות בישראל?
אני בעצם רק בגיל אוניברסיטה, בגיל 19, הכרתי ישראלים.
אז מה למדת?
אני למדתי משפטים. אז אני זוכרת בעצם ביום הראשון, אני מגיעה לאולם הרצאות, האולם היה מפוצץ, המון המון רעש, ואז פתאום אני קולטת שמישהו מצד השני מסמן שיש כיסא פנוי. אז אני מתוך נימוס, התיישבתי, ובעצם זה המפגש הראשון שלי ושלך. שיצאנו אחרי ההרצאה ודיברנו, ואני זוכר, אני לא אשכח את זה, שתוך כדי השיחה, פתאום אתה מסתכל לי בעיניים, ממש חודר לי, ואומר לי, רק שתדעי, את הולכת להיות אשתי. ואחרי שנה שחיזרת אחריי, נתחלנו לצאת בשנה השנייה, וכמו שאומרים, the rest is history.
יפה, אז רגע, אז בעצם מתי החלטת שאת רוצה לעבור ולגור בישראל?
אז באותו רגע שסיימתי את השנה, טסתי לפה, ואז הייתה תקופה מאוד כיפית של הסתגלות. וזה היה ממש מסע מאתגר, אבל נועה כיפי. כשהגעתי, פתאום התקשרה אליי מישהי שלמדה איתנו, ויום אחד התקשרה ואמרה, אולי אני יכולה לעזור לך לקבל עבודה, דווקא אצל לקוח, שיש להם הרבה פרויקטים בחול, ואומרת, קארן, אם משרמם לך ואין לך מה לעשות, בא לך לבוא לעזור לנו, אז אני אמרתי, בכיף, וככה זה התגלגל. ותוך כדי הזמן הזה נולדו לי שני ילדים, תורמה ואלה.
תספרי לי קצת על הילדים.
ואז פתאום, בוא נגיד, הסתירה הראשונה שחטפתי, זה ב-2014. אמא שלי אמרה שהיא לא כל כך מרגישה טוב. אז אני מגיעה לבית חולים, אחרי שעשו לבדיקות, ופתאום נוחת עליי, שבעצם היא הובחנה עם סרטן לבלב, סרטן קטלני, שתוך 3 חודשים היא נפטרה מזה. בסך הכל בת 64. וזאת הייתה מכה מאוד קשה, כי הייתי מאוד קרובה לאמא שלי, הייתה החברה הכי טובה שלי, וגם סבתא הכי מדהימה שיכול להיות. וזה בעצם רגע בחיים שאתה מבין כמה החיים שבריים, שהם יכולים להשתנות לך ברגע.
בלי הודעה מוקדמת, זה פתאום משהו מגיע, ומשנה לך את החיים לחלוטין.
כן. אתה לא יכול לקבל את זה, ואתה מסתכל על, אני זוכרת שאמא שלי נראתה בסדר, זה משהו שלא, זה לא משהו שאתה רואה בהתחלה, היא נראתה בדיוק כמו שהיא נראית תמיד, ואני אומרת, איך יכול להיות, איך אומרים לי דבר כזה? אבל בסופו של דבר, החיים יותר חזקים מהכל.
כלומר, גם ממקרים כאלו אפשר ללמוד הרבה, ומן הסתם אנחנו יכולים גם לצמוח מחדש, אפשר גם לצמוח.
אני זוכרת ש...
לראות את זה כמתנה, לא רק משהו שהוא...
כן, ואתה מתחיל להבין שאנשים הקרובים אלינו, החשובים לנו, נכנסים לחיים שלנו וגם יוצאים מהחיים שלנו, ואתה לא יודע מתי. ובגלל זה אתה צריך להעריך כל רגע עם האנשים הקרובים אלינו.
חדש. אני טוען ש... גם שיש כאב, בעצם צריך לחבק את הכאב. כי ברגע שאתה מנסה להתנגד לכאב, אז מה שאתה עושה, אתה לא מטפל בבעיה עצמה, כי אתה בורח ממנה, אחד. שתיים, הכאב הוא סימפטום או רגש, כמו כל שאר הרגשות. ככל שתחבק אותו יותר, ככה תוכל לטפל בכאב עצמו, ותבין לאיפה אתה צריך לקחת את עצמך. בעצם אתה יכול לצמוח מהכאב עצמו.
נכון.
אז מה בעצם המשכת את החיים לאחר מכן? כלומר, עברת את ה...
התגברתי על זה, וגם אני חושב שזה התחיל אצלי תהליך של באמת להעריך את החיים. באמת, החיים המשיכו ונהננו, כמובן, כרגיל, עד שעוד פעם באה עליי איזו בשורה לא טובה, 5 שנים לאחר מכן, אלא הבת שלנו קיבלה איזו מכה בצד ימין בלחי שלה.
עד כמה הייתה?
היא הייתה כמעט בת 12, והייתה טיפה נפיחות וחבלה, אבל זה עבר ולא התלוננה לו כלום. אז לא עשינו כלום עם זה. אבל אחרי כחודש, אני מסתכלת עליה, אני פתאום אומרת לעצמי, משהו נראה לי שונה. אז לקחתי אותה לרופא משפחה, עשו צילום, ואז אמרו לנו שבעצם רואים נגע בלחי שלה, שכנראה בכלל לא קשור למכה שהיא קיבלה. ואז כמובן הפנו אותנו לאיכילוב, כדי לברר בדיוק מה זה. וכמובן הם היו צריכים לעשות ביופסיה, ולחכות 2 שבועות לתוצאות, ובאמת בינתיים הנפיחות זה היה כמו כדור טניס בפנים שלה, זה היה משהו עזוי. ואני לא אשכח את היום הזה שהגענו לאיכילוב, ונכנסנו לחדר עם הרופאים שטיפלו בה, אלה הייתה איתנו, זה, כשאתה מקבל בשורה כזאת, אתה חושב שאתה תקבל את זה בלי הילד נוכח איתך בחדר. ואני זוכרת שישבנו, ופתאום היו עוד אנשים בחדר שלא הכרנו, ופתאום אומרים שהם ממחלקת האונקולוגיה כך וכך. אז כמובן, אני ואתה ישר הבנו, מזל שאלה כנראה לא הבינה מה זה אומר.
זה מעניין שאולי גם פה נציין שלפני כן אני התנדבתי 6 שנים באונקולוגיה ילדים, לביתי ילדים ועבדתי עם חשי לב, ואני זוכר שגם לקחנו את הילדים להראות להם, תראו כמה דברים אנשים עוברים בחיים, למה צריך להעריך אותם?
אני זוכרת שהחזקנו את עצמנו, כאילו באותו רגע אתה רוצה להתפרק. ואלה יושבת על ידי.
תאום מבאר ללא תחתית.
מטורף, אתה עומד בתאום ואתה מרגיש שאני ניגשתי שאם אני נופל בתוך התאום הזה, אני לא מטפס חזרה. איזה מלווה לקראת אלה החוצה, וקלטתי שהיא הייתה מודגת. אני זוכרת שבאותו רגע אמרתי לעצמי, עכשיו את לא מעניינת. את שם את כל הרגשות שלך לבד. את אימא של ילדה כל כך מקסימה, שהיא זקוקה לך עכשיו. ואני צריכה להיות דוגמה, כי אם אני חזקה, ואני משדרת לה ביטחון וחיוביות, היא תתנהל ביתם גם. וככה זה היה.
צריך לי לספר איך בעצם בישרת לה, שזה בסרטן, וזה גם סרטן אלים.
היה לנו סוף שבוע בבית, שהיינו צריכים לספר לה בסוף שבוע הזה, כי ביום ראשון הייתה כבר צריכה להתחיל את כל התהליך, וכל הבדיקות כדי להתחיל טיפולים. החלטנו לספר לאלה, החלטנו לעשות את זה ביחד עם תום. תום הוא גדול יותר מאלה, הוא 2.5 יותר גדול ממנה, ואמרנו, אני זוכרת שדיברנו על זה שבעצם זה מסע של המשפחה. זה לא רק מסע של אלה, זה כולנו ביחד, ואנחנו צריכים להיות ביחד. ואני חושבת שזה ארוחת צהריים, התיישבנו, ואז סיפרנו לה, ואני זוכרת שתפסה את הראש ואומרת לי, מה? אני חושב שזה הרגע הכי קשה לספר לילדה בת 12 שיש לה סרטן. סרטן אין מה לעשות, שומעים את זה וישר חושבים מוות וקושי וסבל ו... אבל גם...
יחסי הציבור, אני חושב לסרטן הוא באמת יחסי ציבור לא טובים, כי תמיד שומעים סרטן, אז רואים את הקיצוני ביותר, אף פי שאחוזי ההחלמה הם מאוד גבוהים, בפרט בילדים, כלומר, האם באותו רגע חשבת על המוות של אלה או ש...
לא. לא, ממש לא. אפילו שידענו שזה סרטן מאוד קשה, באמת חשבתי שננצח את זה. וככה זה היה, ונתנו לה את הזמן להקל את זה. אני זוכרת שאמרתי לה, אלה, כל מה שהרופאים מבקשים, את תעשי. אנחנו סומכים על הרופאים, כל מה שאומרים אנחנו עושים. אני זוכרת שאמרתי, אבל גם התייעצנו עם הפסיכולוגית בתל השומר, אם יש דברים לקבל החלטה שאת יכולה להחליט, אנחנו ניתן לך את השליטה הזאת. כאילו, נתנו להגיש שכן יש לה איזה...
שהיא חלק מהמסע. זה לא שבעצם, בסופו של יום, כל המסע הזה, זאת אומרת שמעבר לבגרות, שנתת לה להבין בצורה בוגרת, לשיחה, כי היום מדברת עם אדם מבוגר, זה גם להבין ש... זה, כמו שאמרנו לפני כן, עם עובדות אי אפשר להתווכח, כרגע העובדה היא שהיא חלתה בסרטן, וצריך להוציא את המיטב מזה.
כן.
אז תספרי לנו קצת על המסע הזה באמת של, של הזמן שהיא הייתה חולה ובזמן של הטיפולים. כן. איך אחד כהורה, הרי החיים משתנים. שתיים, באמת האם למדת הרבה על המחלה שיש לה, האם שמחת על הרופאים?
אז קודם כל, אנחנו, אני ואתה, ידענו, זה היה מאוד ברור לנו איך אנחנו נתנהל, איך כל, כל אחד יקבל תפקיד מסוים.
כלומר, את ממליצה לעשות חלוקה של תפקידים?
אני חושב שכל אחד צריך לעשות את זה לפי המצב. כל בן אדם, המצב המשפחתי, הכל. זה צריך לחשוב מה מתאים.
צריך שיהיה סנכון.
לגמרי. מזל שלנו שבאמת היה סנכון, אנחנו אנשים אופטימיים גם, אנחנו גם דיברנו עם ילדים שלמרות שעכשיו אלה הולכת לעבור תקופה מאוד אתגרית, אנחנו עדיין נחיה את החיים, עדיין נהיה בית מאושר, וכך התנהלנו. הרי זה פשוט היה חלק נוסף שנכנס לחיים שלנו, אבל החיים שלנו ניסינו לשמור על שגרה, ובאמת...
את חושבת שזה עזר לה מבחינת התקופה הזאת לראות שהבית ממשיך להיות מאושר, והכל מנסים לה... להמשיך את החיים כרגילם עד כמה שאפשר.
כן.
זה משהו שחשוב לעשות? כלומר...
אני חושבת שכן, כי אומרים, הרי יש הרבה מחקרים היום שאומרים שהמצב הרגשית והמוחית זה מאוד משפיע על איך בן אדם מגיב לטיפולים. ובאמת אלה הייתה צריכה לעבור דברים מאוד קשים. וזה עשה משהו עוד יותר, זה גם הזדמנות. כי בילינו כל כך הרבה שעות ביחד, שזה עוד יותר קירב אותנו. ברמה כזאת שאפילו לא היינו צריכות לדבר לפעמים. ידעתי בדיוק מה הייתה צריכה באותו רגע, בלי לדבר. אני זוכרת שאחת השאלות שלה בתחילה הייתה אם היא תאבד שיער. אפילו שהייתה טומבוי ותמיד הייתה הולכת עם שיער סוף, בכל זאת זה שיער שלך, זה חלק מהזהות שלך. כן, נכון, על השיער ארוך. והיינו צריכים בעצם להסביר לה שהטיפול שהיא מקבלת זה טיפול מאוד מאוד חזק. אינטנסיבי, וכנראה השיער יתחיל לנשור תוך שבועיים מהתחלת הטיפולים, שזה רגע קשה. אני זוכרת...
זה מעניין כמה שהעניין של השיער כל כך מהותי, אני זוכר זה גם בתקופת התנדבות, שאנשים היו לוקחים מאוד קשה את העניין של איבוד שיער. ובאמת, תמיד זה לא הפתיע אותי, אבל אני זוכר שבתקופה הזאת חשבתי, למה הם לוקחים את זה כל כך... כלומר, עוברים טיפולים, עוברים כאלו דברים אינטנסיבי, ודווקא זה הוא משהו שקשה להם. אז הבנתי שני דברים. אחד, קודם כל, אף אחד לא אוהב את השינוי הפיזי, אבל שתיים, זה מעין מין כזה כתובת על המצח, הנה יש לה, הוא חולה סרטן, הוא,
נכון.
הוא בספר עובר איזשהו משהו קיצוני. שזה צריך להיות הפוך, כלומר, בן אדם שעובר איזשהו משהו כזה, הוא לא צריך, לא רק שהוא לא צריך להתבייש, או להסתתר, להפך, הוא צריך את האמפתיה של אנשים. ואחד הדברים שגם אני חושב, והבנתי, ואני גם אומר לאחרים, תרגישו נוח להגיע לאנשים אלו ולדבר איתם על זה. כן. כלומר, לא רק שהוא מרגיש שהוא בעצם שונה, כי הוא עובר משהו שונה, הוא עובר משהו קיצוני, אז זה בסדר לבוא לדבר איתו על זה. אני חושב שבטח ילדים, שהילדים הם פחות אמפתיים, או פחות... יש להם את ההבנה, אז אלה אחד הדברים שהפריע לה, זה באמת איך היא תסתובב, איך היא תלך לבית ספר, כן. שהיא ילדה פתאום עם קרחת. אז ספרי לנו
אני
קצת על,
שלאל,
על המסע שלה.
אני חושבת שלאלה הייתה טיפוס שקט, אבל מאוד חזק. הייתה לה עוצמה פנימית מאוד מאוד חזק. וככה ראו אותה גם, היא הייתה טיפוס שמוד, היא כל הזמן דאגה על אחרים. היא הייתה זאת שהגנה על כולם, היה לה חשוב... לקבל את כולם, אתה יודע, אם אישיו איזה ילד או ילדה בחוץ לקבוצה שמשחקים, היא לא הייתה מקבלת את זה. היא הייתה דואגת שכולם...
נשמה גבוהה.
כן, ממש, נשמה גבוהה, שהייתה באמת דואגת לכולם. היא הייתה גם מאוד אתלטית, היא עשתה ג'ודו במשך 7 שנים, והיא הייתה מאוד חזקה, מאוד שרירית, גבוהה, ואני זוכרת ששיפור בבית ספר, ששיפור לכיתה שלה, הם היו באלם, כי אלה הייתה דמות באמת... חזקה, והם היה להם מאוד קשה לקבל את זה, איך יכול להיות שאלה חולה? מה פתאום? ואני אחזור לרגע של הסייר, שהתחילה את הטיפול, ובמשך שבועיים לא הייתה נשירה. ואמרתי, אולי איכשהו אצל אלה היא תהיה בין האחוזים הבודדים, שזה לא, הסייר לא נושר. אף הפי שאמרו שבדרך כלל שהסייר נושר זה סימן טוב, כי בעצם זה אומר שהטיפול תופס ועובד. אז גם ככה שידרנו לה, אמרנו, כמה שזה קשה, כל הזמן תחשבי שאם השיער כן נושר, זה סימן טוב. וזה היה ממש יום הולדת שלה ב-15 למאי, והתחיל את הטיפול בסוף אפריל, זאת אומרת שממש כבר שבועיים יש לה יום הולדת. ואני זוכרת שהיא אמרה לי כל הזמן, רק שזה לא התחיל לנשור לפני היום הולדת שלי, רוצה לחגוג את היום הולדת שלי עם השיער שלי. ואז כמה ימים לפני יום הולדת, היא באה אליי, והיא תופסת את השיער ומושכת, אז היא אמרה לי שהשיער מתחילה לנשור. אתה יודע, למה ילדה כזאת חמודה ומדהימה צריכה לעבור דבר כזה? ואז אני זוכר שהתיישבתי איתה ואמרתי לה ככה, תקשיבי אלה, יש לך כמה אופציות. אפשר לגזור לך את השיער שזה יהיה יותר קצר, ככה שאת פחות תרגישי את הכמות שיער שנושרת. ולאט לאט לתת לזה נשאר, ואז באיזשהו שלב נגיע ולגלח את הראש. או את יכולה להחליט היום, במקום לעבור יום-יום את החוויה, להבריש את השיער ולראות את הכמות שיער ביד שלך כל פעם וכל פעם, כל יום מחדש לעבור את החוויה הלא טובה הזאת, פשוט להחליט היום לגלח את השיער.
זה כמו שאומרים, פלסטר, האם להוריד אותו מהר או, בבת, נכון. או לאט או בבת אחת.
נכון, אז נתתי לה להחליט. ואני רואה אותה ככה חושבת. פשוט היא כל הזמן הדימה אותי מחדש. והיא פתאום מסתכלת עליי ומחייכת, ואומרת לי, את יודעת מה, אמא? אני רוצה לגלח את הראש עכשיו.
בוא נעשה מזה מאורה כבר.
בדיוק, היא אומרת לי, ואם ככה, זה היה ממש יום לפני היום הולדת שלה. ערב לפני. היא אומרת, ואם ככה, בוא נעשה מזה כיף. בוא נעשה את זה משהו, חוויה משפחתית. גם אח שלי במקרה היה בארץ, בביקור. ולבוא לחגוג איתה יום הולדת, ולתמוך בנו, ולהיות איתנו. ואז היא אומרת, בוא נעשה את זה ביחד, שכל אחד יעשה לי קצת, לגלח לי את הראש. וככה עשינו. ויש לנו וידאוז מזה, וזה פשוט מדהים, לראות ילדה, בת 12, מגלחת את הראש שלה, עם המשפחה, וצוחקת, כן. ומחייכת, ועושה מזה כיף.
בדיוק.
כאילו רגע, בצד אחד הכי קשה, אבל... היא הפרה, זה, כן, היא הפרה את זה לחוויה כיפית.
זה בעצם מחזיר שהילדים מסתכלים עליך כדי להבין איך להתנהג, וכלומר, אם אתה מתנהג בצורה מסוימת, אז אומר, רגע, אז כנראה זו הדרך. עכשיו, אם רואים אותך, שזה בסדר להתפרק, כן, אבל אם רואים אותך מפורק כל הזמן, אז מן הסתם זה גם אותו דבר, הילד יתנהג. זה כמו שהייתי רואה לפעמים, אנשים שהיו מגיעים עם הילדים, נגיד, לקבל זריקות, והאימהות היו נכנסות למין חרדה או צעקה, אז הילד היה מתנהג בהתאם. ודווקא יצריך באמת שהיית מגיע עם אלה, שאתה אמורה לקבל זריקות, או אתה היית אמורה לקבל זריקה. תמיד נראיתי זה כאילו זה כלום. אז אני חושב שגם היא ככה היא התמודדה עם זה. היא בעצם ראתה רגע, אם האמא לא בלחץ, כן. למה שאני בלחץ?
שמי, אני זוכרת שהצוות בבית חולים תמיד אמרו לי, אנחנו פשוט מורידים את הכובע לאלה.
כן.
היא באמת יברה טיפולים קשים.
כן,
אינטנסיב. אני זוכרת ששאלתי אותה פעם, איך זה מרגיש? היא אומרת, אמא, אין לי מילים איך להסביר איך זה מרגיש.
היא אמרה, זה
כאוס. היא אומרת, זה כאוס בגוף שלי.
אני זוכר את הטיפול הכימו הראשון, שגם שאלתי אותה, אלה, תוכל לתאר קצת איך זה מרגיש? אז היא אמרה, כמו גיהנום. היא אומרת, זה אחד הדברים הנוראים. אבל היא עשתה ועם חיוך על הפנים. רוב הדברים היא עשתה כדי להראות ש... כי אני חושב ששנינו שידרנו באמת כל הזמן שהחיים אחד ממשיכים, שתיים, אני אוהב את המשפט הזה שעם עובדות אי אפשר להתווכח. אתה לא יכול להחזיר את המצב אחורה, אתה לא יכול להגיד פתאום אין לה סרטן, אין לך את הכוחות האלו. אז איך אתה לוקח מצב נתון, ואתה הופך אותו באמת למצב יותר חיובי. בעצם עברה טיפולים בישראל שהם חצי שנה...
כן, היא בעצם הייתה צריכה לעבור חצי שנה של טיפולים מאוד אינטנסיביים, שהיו כרוכים ב... כימותרפיה כל 3 שבועות, שזה הכימותרפיה של כמה ימים, שהייתה צריכה להיות באשפוז, בגלל שזה הטיפול מאוד קשה וחזק, שהיא סבלה נורא מבחילות וכל הדברים האלה, אבל גם כי היא לא הייתה מתלוננת.
והתוצאות היו טובות, כלומר כל התהליך של...
זה מה שמדהים, שבאמת מהטיפול השלישי שעשו עוד פעם PET-CT ו-MRI, כבר היה נקי.
אני זוכר שהנפיחות ירדה תוך שבוע.
הנפיחות זה היה משהו הזוי, גם הרופאים היו, אפילו אחרי הטיפול הראשון, אני זוכרת שהרופאה נכנסה והיא אמרה, אני בהלם, זה כבר ירד,
הייתי
לרדת.
כל הדרך לא חשבת על מוות בכלל.
לגמרי. ובשישה החודשים האלה, גם היינו צריכים לנסוע לווינה, לעשות הקרונות פוטונים, שזה הקרונות יותר מתאים לבן אדם שיש לו גידול במקום מאוד רגיש, כי זה יודע למקד את הקרן בלי לפגוע באזורים מסביב. ואני זוכרת גם כן, למזלנו זה נפל בקיץ, ואני זוכרת שאלה, דווקא ראיתי שהיא קצת בדן, ואומרת, כן, כולם נוסעים לחופש, בחופש הגדול, לחול וזה. אז אני זוכרת שגם כן אמרנו, אבל אנחנו גם נוסעים לחול. ואנחנו גם נעשה מזה חופש, למרות שיש לך טיפולים, בכל רגע שאת מרגישה טוב ויש לנו זמן פנוי, אנחנו גם נעשה כיף, נעשה חיים. ואני זוכרת שכמו שאמרתי, זה נפל בחופש הגדול, אז זה מזל שגם אתה ותומה יכולים להגיע אלינו, להיות איתנו, וגם אמא שלך הייתה חלק מהזמן, וכך זה היה. כל רגע פנוי שאלה הגישה טוב, פשוט טיענו באזור הזה, ונהננו, עשינו חיים כל הזמן. ואני זוכרת גם כן שהגיעה למקום של הקרנות, שהיו קוראים לאלה לטיפול, היא הייתה רצה לחדר עם חיוך על הפנים. והם אמרו לנו, בחיים לא הייתנו דבר כזה, שילד רץ לחדר בחיוך. ואני זוכרת ששאלתי את אלה, כי זה טיפול לא פשוט. זה לשכב עם מסכה שמחובר למיטה. זאת אומרת, זה ממש קלוסופובי, ואתה לא יכול לזוז. הרי זה מאוד חשוב להיות, לא לזוז, כי בגלל הקרן חייב להיות מדויק. וזה להיות ככה בין 40 דקות לשעה. ואלה הייתה זוזתית ברמות, היא הייתה מאוד אנרגטית. תמיד צחקנו שבבית היא לא ידעה ללכת, היא הייתה רצה בבית גם, לא יושבת לרגע. והיא אמרה לי שהיא נכנסת לדבר הזה, היא רואה את זה כטיפול ספא. היו אורות לד מסביב לתקרה, שהצבע היה משתנה כל הזמן. אז היא אמרה שהיא הייתה מסתכלת על זה, ונכנסת לסוג של מדיטציה. אני זוכרת שאמרתי על עצמי, כנראה אנחנו כן משדרים לה, באמת לקבל את המצבים, ולהפוך אותם למשהו חיובי. היא באמת קיבלה את זה. ואני זוכרת שחזרנו לארץ, אתה שאלת אותה באיזשהו שלב, איפה היית רוצה לטייל עוד אלא איזה מדינה, והיא אמרה, הייתי רוצה לחזור לווינה. ואז הבנו שבעצם הצלחנו להפוך חוויה שכביכול היא חוויה קשה, זה להיות במדינה זרה לעשות טיפולים קשים, אבל היא לא ראתה את זה כמשהו טראומטי. היא ראתה את זה
כחופש, רצה לחזור שם כחופש.
כן, היא מאוד נהנתה שם, ויצאה לחזור ולבקר באותם מקומות שהיינו, שטיילנו. והיא ראה את זה כמקום כיפי. זה היה מין בית שני לתקופה של כמעט חודשיים היינו שם.
אז בעצם המסר הוא שלא משנה מה העובדה, אתה יכול בעצם או לראות אותה בצורה חיובית ביותר, או פשוט לשקוע. כלומר, ברגע שאתה שוקע, אתה לא מרוויח מזה כלום.
נכון.
אז כלומר, כאופ פעם, העובדה היא קיימת, אז אם אתה לוקח את זה הצד החיובי, אתה רק מרוויח מזה.
אתה מחבל החלטה.
כן.
הרי היום יש הרבה מחקרים הרבה מודעות על מיינדסט ומיינדפולנס וכל הדבר הזה, שבעצם המוח שלנו כמו מחשב, אנחנו יכולים לתכנת אותו. אנחנו מחליטים איזה מחשבות, לבחור מחשבות וללכת לכיוון חיובי או שלילי. זה הכל בשליטה שלנו. אז כל פעם אתה צריך להיות מודע לזה ולקבל את ההחלטה. אתה מקבל את ההחלטה. אם אתה נופל לצד השלילי או אם אתה צובר את הכוחות שלך, ואתה פשוט לא הולך לכיוון החיובי, וככה עשינו כל הזמן. להגיד שזה קל? לא.
אז רגע, אז אחרי הטיפולים היא חזרה לחיים, הכל חזר לקדמותו?
אז אחרי שחזרנו לישראל, היא סיימה עם הטיפולים של החצי שנה, ואז היא עברה לטיפולים החזקתיים. וכמו שאמרת, כל כמה זמן היא הייתה עושה MRI ו-PET-CT, ובאמת הכל הענקי. אז היא בעצם הייתה בטיפול החזקתי, אנחנו חשבנו באמת שאנחנו על הגל, שבאמת אנחנו בכיוון מאוד חיובי. היא חזרה לבית ספר, כמובן השיער שלה עוד לא ערך, ואני זוכרת שבאמת עוד פעם ראיתי אותה כמשהו מדהים, כי בעצם שהיא חלתה, היא הייתה בסוף כיתה וב. זאת אומרת שהיא חזרה לבית ספר, היא חזרה לבית ספר חדש. אבל כמובן זה להכיר ילדים חדשים, שצריכים להכיר אותה כחולת סרטן, כן. בלי שיער.
אז בעצם היום הראשון
בגיל מאוד רגיש גם, תחשוב, זה גיל מאוד רגיש, כן. איך אתה נראה. ואני זוכרת שחבר טוב שלה קנה לה כובע ורוד, ומה שמעניין שבתקופה מסוים היא לא, ורוד זה לא בא בחשבון, אבל כשאיבדה את השיער, פתאום היא רצתה דווקא כן ללבוש דברים ורודים, כי כנראה היא רצתה משהו נשי, שיהיה זהו שהיא בת. וכל בוקר שהייתה יוצאת לבית ספר, אני אומרת, איזה כוחות יש לידה הזאת? אבל בצד שני היא מאוד רצתה לחזור לשגרה, לחיים הרגילים.
אז החיים חזרו לשגרה.
כן, אבל אז כמובן נחתה עלינו את הקורונה, ואז פתאום כולם בבית. גם כן, אנחנו ראינו את זה כהזדמנות לחוות.
כמתנה.
כן, כמתנה, כי אז ארבעתנו, אני, אתה, תום ואלה, היינו בבית ביחד כל הזמן. אז ממש ניצלנו את הזמן הזה. ונהננו.
quality time.
מה זה quality time? זה הזמן של בונדינג.
אז בעצם, לפי מה שאני שומע, לא משנה מה הגיע כאילו בדרכך, הפכתי את זה למשהו חיובי.
כל הזמן.
בסופו שרשתי את זה גם ככה בילדים. עכשיו, אוקיי, אז מה, כל החזה לקדמותו, הכל
כן, אז בעצם...
ואז מה קרה?
אז בעצם היא הייתה שנה בטיפול החזקתי, ואני זוכרת שבסביבות פברואר 2021, היא כמעט שנתיים אחרי שהיא חלתה, עשו עוד פעם MRI ו-PET-CT, והתוצאות היו בסדר. וזה בינואר-פברואר. במרץ, יום אחד היא הייתה בחוץ עם החברות, היא חוזרת הביתה, והיא אומרת לי, תראי, אמא, אחת החברות שמה לב שיורד לי דם מתחת, היא הייתה מסיכה, כי זו התקופה של קורונה, שירד לי דם מהפה. היא פשוט לא הגישה, כי בגלל הטיפולים שהיא עברה, לא הייתה לתחושה בלחי ימין בפנים. אז כנראה היא נשכה שם. אני זוכרת שהסתכלתי בפנים, ולא עלה לי בראש שמשהו לא טוב קרה, כי ממש איזה יומיים לפני, הייתה אצל רופאת שיניים ושיננית בתל השומר, עברה טיפול, אז בראש שלי אמרתי, כנראה זה עשה משהו, וכנראה נשכה שם את האזור. אז ככה עלי בראש, כי באמת כי בראש לי גם הבדיקות שעשתה ממש לפני רגע היו בסדר. אבל כמובן לקחנו אותה למחרת.
דרך אגב, אצלי זה היה אחרת, שאני ראיתי את זה, אני באותו רגע נפרדתי ממנה, באותו רגע אמרתי שהיא כבר לא תישאר בחיים.
לא אמרתי לי את זה בו זמנו, אבל אני זוכרת שאחרי זה אמרתי לי שזה מה שהגשת. ויכול להיות שהייתי בהקרשה, כן, גם כן. וגם בהתחלה הגידול הוא גדל החוצה. פה זה בעצם פרץ לתוך הפה. וכמו שאמרתי, היינו במחלקת פה ולסת, הם אמרו כמובן, בגלל הרקע שלה, אנחנו לא יודעים מה זה, ואנחנו צריכים לעשות ביופסיה לראות מה בעצם קורה. אבל אף אחד לא ידע להגיד לנו באותו רגע מה. ואז פתאום אנחנו גם מקבלים טלפון, שהטיול שהזמנו איזה 6 חודשים קודם, יוצאת לדרך, כי...
כן, הכל היה סגור לפני
הכל בגלל הקורונה. הכל היה סגור בגלל הקורונה, ופתאום החליטו לפתוח את הסטייט תרופות, ואני זוכרת את הדילמה, כי אני אומרת לעצמי, אוקיי, קבענו לעשות ביופסיה. יש לה משהו בפה, שיכול לדמם עוד פעם, אם היא נושכת עוד פעם. איך אנחנו יכולים לנסוע לחול עם דבר כזה? אלה בעצם ביקשה לנסוע לחופש, ולקחת את אמא שלך איתנו, כדי לבלות.
זאת אומרת, היה לה מין דרישה ספציפית לנסוע למקום... לסיישל, שהיא הייתה שם, היא רצה שניסוע כנראה, היא אמרה גם עם סבתא.
נכון.
היא יכול להיות שבתוך תוכה, היא ידעה שזה יהיה טיול לחול, לכן היא גם ביקשה את סבתא.
ואני זוכרת שאמרתי לך שאנחנו צריכים להתייעץ עם עורפים. מה הם אומרים, אם אפשר לנסוע או לא לנסוע. ואני זוכרת שדווקא פעם שלחתי אותך, שאני בעצם תמיד הייתי הולכת עם אלה לרופאים. אבל כנראה בתוך תוכי ידעתי שאתה... גם אם הרופא אומר לך לא לנסוע, בכל זאת היית נוסע. וכנראה ידעתי את זה. כנראה התחלתי להגיש.
כי אני חושב שקודם כל חשוב ליהנות.
כן.
כי אתה לא יודע מה יהיה מחר.
נכון. אז בעצם זה מה שאתה הלכת איתה. הרופא בעצם אמר לך לא לנסוע. הוא לא המליץ לנסוע, כי באמת...
לא, אני זוכר שהוא אמר לי מה אתה משוגע, כן. לאפריקה, לקחת... מה יקרה אם יקרה לך משהו שם?
כי בעצם דימום בפה, זה דימום שקשה לעצור אותו. אבל הוא הבין שכנראה אתה בכל זאת נושא, הוא נותן לך, אני זוכרת, אמפולות עם איזה חום המיוחד, שאם באמת יש דימום, זה עוזר לעצור את הדימום. אבל כמובן שאתה חזרת הביתה, ואני שאלתי אותך מה הם אמורים, הוא אמר שאפשר, תעשו חיים, תיסע, יש לי אמפולות כאלה. אני חושב שבתוך תוכי ידע, אבל כמו שאמרת, אני חושב שתת מודע יודע לפני המוח, שכנראה הגשנו ש... זה חזר, וראינו הזדמנות באמת לעשות חופש משפחתי ביחד, שאולי, יכול להיות שזה האחרון, מי יודע מתי אפשר לעשות עוד אחד כזה.
אני חושב שבכלל בתפיסה בחיים, כשאתה עושה דברים, אל תדחה אותם, כי אתה אף פעם לא יודע מה יכול להיות.
לגמרי.
פה, במקרה הזה היה לנו איזה משהו שכן היה הסתברות שזה אחרון, אבל יכול להיות גם לאנשים אחרים שנוסעים לאיזשהו חופש, בוא נדחה אותו לשנה הבאה, ויכול להיות שזה היה טיול האחרון.
סור לדחות שום דבר. שום דבר.
בדיוק.
לעשות, לחוות, ליהנות, לחיות את הרגע.
ובאמת היה חיית
טיול. באמת נסענו, ובאמת הייתה
חוויה.
חוויה מטורפת. אלה נהנתה בטירוף. היה לה מאוד חשוב, היא רצתה להיות בים, וברכה, וכך היא עשתה, והיא נהנתה כל כך, ובאמת, אבל אני זוכרת את המרוב, כאילו הרגשות היה בצד אחד, רץ לי בראש מחשבות, שאולי זה באמת החופש האחרון שלנו כמשפחה, עם אלה. אבל בצד שני, איזה ברכה, ואיזה מזל שיש לנו את האפשרות להיות פה ולהיות פה חופש איתה. וככה זה היה, ונהננו וחזרנו לארץ, ואז היא נכנסה לבית חולים לעשות את הביופסיה, ואז קיבלנו, וכאן, ובשלב זה, אפילו לפני זה, אני ואתה הבנו שכנראה זה הסרטן חזר, כי תוך כדי עליה סיפרה שהיא מרגישה שזה יותר ויותר גדול, כאילו כל שבוע שעבר היא הגישה שזה גודל. ובאמת קיבלנו את הבשורה הנורית הזאת שזה חזר, שזה היה באמת out of the blue, כי כמו שאמרתי, בינואר ובפברואר, ה-MRI וה-PET-CT נקיים, ותוך זמן מאוד קצר, זה רק מראה כמה הסרטן הזה העלים, תוך זמן קצר, זה גדל בטירוף. ואז הבנו ש...
הרופאים אמרו כמה זמן נותר לו לחיות, או אם יש דרך להציל בכלל?
אני זוכרת שהייתה אופציה אחת על השולחן, שאולי, אולי אפשר לעשות, שזה לנסור על לאיזה בית חולים בארצות הברית, לעשות ניתוח של החלפת לסת. הרי אצל אלה, הקושי זה המיקום, זה בלסת, שאתה יודע, זה מיקום מאוד קשה, ואתה גם לא יודע אף פעם עד איפה זה מגיע. ואז הייתה הדילמה, אם כדאי לנו לרוץ לדבר כזה, זאת אומרת לנסוע לחול איתה, להפריד אותה מהמשפחה והחברים, להעביר ניתוח מאוד מאוד קשה, שלא בהכרח יטפל בעניין, וזה לעבור סבל שאולי בכלל לא יעזור לה. ואני זוכרת שאני ואתה מאוד התחלנו לבדוק, אבל לא ממש הלכנו על זה. כנראה אינטואיציה, אין מה לעשות, אינטואיציה חזקה, צריך להקשיב לאינטואיציה גם. וכשנינו הגשנו אותו דבר. בסוף הדבר, אני זוכרת שעשו לה איזה צילום, והרופא בפה ולסת אמר לנו שבכל זאת, הגידול גדל כל כך מהר, שאי אפשר היה לעשות את הניתוח בשלב זה, בכל מקרה. אז בעצם זה ירד מהשולחן, ולא היינו בדילמה הזאת יותר.
אני זוכר שאם אני יכול רק להוסיף פה שהתנדבתי, הייתי מסתכל על ההורים, ואני זוכר שההורים היו שמים כל כך הרבה דגש, כל הזמן, האנרגיה שלהם הייתה רק להציל את הילד, שזה בסדר, אבל הם שכחו שיש אחד נשמה שגם רוצה עדיין ליהנות בתקופה הזאת, שהיא בעצם, הוא או היא, עוברים טיפולים. ותמיד הייתי בעצם טוען, חבר'ה, בואו גם נשים דגש על העניין של ה-well-being באותה תקופה. ואני חושב שבאמת לקחת ילד ולהעביר אותו איזשהו סבל, שאולי הסיכוי הוא אפסי, כמעט בלתי אפשרי, או לשים דגש על התקופה הזאת שהוא ינה, אני חושב שההחלטה הזאת הייתה החלטה נכונה. ספרי לנו התקופה
כן,
באמת.
כן, אני חושבת שהרבה פעמים הורים במצב כזה, יושב לך במצפון, הרי אתה הורה. אתה זה שמחליט אם הילד יעבור טיפולים או לא. זו החלטה שלך, זה נורא קשה לקבל החלטה על בן אדם אחר. אתה תמיד פוחד אם אני עושה נכון או לא נכון. ונורא קשה להורים מצפונית לפעמים לדעת שזה הזמן דווקא לוותר ולשחרר ולקבל את המצב כמו שהוא. ואנחנו דווקא ידענו לעשות זה במזל שאנחנו גם חשבנו אותו דבר. ואנחנו הבנו שאי אפשר להציל אותה. אז מה שחשוב עכשיו זה לעטוף אותה באהבה וכיף שיהיה לה תקופה הכי כיפית שיכול להיות עד שהיא תעזוב אותנו, ושהיא לא תסבול. וככה התבנו את הדרך. ככה נתנו הוראות לרופאים גם.
אני זוכר שכמעט כל יום שם בבית חולים היה כמו מסיבה. אני זוכר שכולם רוצים להגיע ואמרו, יש פה איזה חדר שהוא כל יום עושה סדנאות ומביא אנשים ומוזיקה.
נכון, נכון.
ואני זוכר שבסופו של דבר אלה חוותה את זה כחוויה טובה, והיא נהנתה. ואני זוכר גם עוד דבר שתמיד אלה הייתה עושה, כלומר, כל ערב שהיינו עושים שם באמת אירועים, היא תמיד דאגה קודם לפני כן, שכל ילד אחר שנמצא בחדרים אחרים לא יישאר לבד והגיע.
כן, כי בזמן הזה, בגלל שהיא הייתה מוגדרת כבן אדם לקראת סוף החיים, אז היא הייתה מושפזת בבית ויזל, שזה מקום עם 4 או 5 חדרים, שבעצם נשארים שם הרבה, ואפשר להישאר עם המשפחה. אז, ויש שם בנות שירות מדהימות.
כן, חשב לב, זה עמותה מדהימה.
כן, שבאות ומסמכות את הילדים, עבודה פשוט מדהימה הם עושות שם.
בכלל, כל הרופאים, אחיות.
באמת, זה מקום מדהים, צוות מדהים, וזה בעצם הבית שני שלנו שם, ובאמת עשינו כמה שיותר כיף.
אז בעצם את אומרת שגם כל תקופה הזאת שאדם חולה לפני שהוא הולך לעולמו, את צריך אחד גם לדבר איתו על המוות, ושתיים, גם ללוות אותו בצורה כזאת שאחד לחוות וליהנות באמת מהתקופה שאתה נמצא כן. פה, ושלוש, לא לפחד. לא לפחד, כלומר, יש הרבה אנשים שאני רואה, כל מה שמדברים עם האדם החולה, גם יש מין כזה דו-שיח שקרי, כלומר, אף אחד לא רוצה לשים,
כן, מתעלמים מזה.
פיל לבן בחדר ואף אחד לא מתייחס אליו.
גם, ככה זה היה ממש לי, משל. כן.
אז למד בעצם ממה שלא עשיתי ממש,
כן,
לך למד לעשות
נכון,
את זה מאלה.
נכון, כי זה נושא במערב שלא מדברים עליו, מאוד מפחדים ממנו. אבל צריך לזכור ש
מוות זה חלק מהחיים.
מוות זה חלק מהחיים. כן. הרי זה, כולם מגיעים לזה בסוף. כן. זה לא משנה מתי, אבל מה שמשנה זה החיים שלך, האיכות חיים שלך, בזמן שאתה כן פה.
כלומר, זה שהיא בעצם נפטרה בגיל 14, היה לה 14 שנים מלאות, כלומר
מלאות לגמרי.
אז זה לא משנה אם זה 14, 40, 80.
מלאות באהבה, בחוויות, אני יודעת שאני מילאתי את התפקיד שלי בתור אמא. אני קיבלתי זכות להיות אמא של אלה. אלה הייתה מתנה. אמנם היא הייתה פה 14 שנה, ברור שהייתי רוצה הרבה יותר. אבל המסע שלה בעולם הזה, היה מסע של 14 שנה. מה שחשוב, ש-14 שנה האלה היו 14 שנה של כיף, של אהבה, של חוויות, של משפחתיות, של קשר.
אז אלה בעצם ידעה שהיא הולכת לעזוב לעולם הבא?
בעצם היא הייתה בת 14, לא ילדה קטנה. והיא מרגישה, כמובן, כי זה בתוך הפה. וגם שהבינה שכנראה לא נוסעים לחול לניתוח, אני חושב שהיא התחילה להבין שמשהו פה לא טוב. למזלי, היה לה אבא מדהים, שידע לדבר איתה, שלא פחד לדבר איתה, שידעת בעצם במשך חודשיים לפני שנפטרה, להתחיל לחלחל על שלב הבא, שזה מקום מדהים, שמקום שהיא תהנה בו, וככה היית מדבר איתה כל לילה. שזה באמת, אני מורידה את הכובע בפניך שעשית את זה, כי אני אישית לא יכולתי, אני יכולתי לטפל בה בכל הדברים האחרים, אבל זה לא היה לי את האומץ לעשות את זה, אבל אחר כן היה. ושזה הגיע ליום שהיא נפטרה, זה פשוט הוכיח את עצמו את הדבר הזה. כי ביום שהיא נפטרה, אני הייתי בבית חולים איתה, הייתה באשפוז, כי עשו לה טיפולים חימותרפים כדי להאיט את הקצב של הגידול, ובאמת לא ידענו כמה זמן יהיה לה.
יכול להיות אמור, חודשים, שנה?
שבועות, חודשים, שנה, אי אפשר לדעת. זה כל עניין של איך היא מגיבה לטיפולים, וידענו שזה סרטן, שזה חזה, זה עוד יותר אלים, אז ידענו שזה כנראה לא הרבה זמן, אבל לא, עד אותו יום לא חשבתי שזה שם. חשבתי שיש לנו עוד זמן. אני זוכרת שהיא קמה בבוקר והיא אמרה לי, אמא, משהו עובר לי בגוף, לא יודעת מה. כאילו הגישה משהו. כמו שאמרתי, שהרבה פעמים כתוב מלמעלה. אני זוכרת שבאותו יום האחות, הייתה אחות שהייתה מאוד קרובה אליה.
הדס.
כן, הדס, מדהימה, מלאך. שהייתה מאוד קרובה לאלה. אלה הייתה מדברת.
כולם היו שם מדהימות.
כן, כולם. אבל דווקא, לה ולאלה היה קשר חזק, כי אלה הגישה מאוד נוח לדבר איתה. לפעמים שהיא לא היה לה נעים לדבר איתנו, היא הייתה שואלת אותה שאלות. דווקא בשבוע הזה היא גם שאלה אותה כל מיני שאלות, כי כנראה הגישה שמשהו משתנה.
כן, אני גם לא הפסקתי לדבר על המקום הבא, נכון, על גן עדן במשך נכון. כך, והיינו, היה לנו מנומור שחור כזה, נכון, והיינו עושים הרבה צחוק נכון. על הגן עדן. זה גם הביא לי, כל פעם אמרתי, כל כך הרבה דיברתי על זה, שכבר אני אמרתי, מעניין, גם אני כבר רוצה להיות במקום הזה.
נכון, נכון. היא אמרה לך אפילו, אל תספרי לאימא, שהיא לא תקנה.
שלא תרצה להגיע נכון. גם.
אבל אז באותו יום, אני זוכרת בבוקר לקמה ואימא שהיא לא מרגישה טוב, למזלי, הדסה הייתה בחדר איתנו, ופתאום אלה הפסיקה לנשום, התחילה להיחנק. ואני, זה דבר נוראי, כאימא, להיות נוכח בדבר כזה, ואני זוכרת שכל מה שרץ לי בראש, רק לא ככה. שרק אני פה, שהיא לא תראה אותך, את תומר, גם אח שלי בארץ עוד פעם, וכמובן אמא שלך, רק שלא יקרה ככה, שאף אחד לא הספיק לראות אותה עוד פעם. אני זוכרת שהתקשרתי אליך, ואמרתי לך שאתה חייב לבוא, ובינתיים, לא יודעת מה, היא חזרה לנשום, כאילו, כלום. היא חזרה לנשום, והיא לא הבינה מה קרה לה. לא רציתי להלחיץ אותה, אז אמרתי שהיא פשוט התעלפה. אז כמובן, הרופאים באו, חיברו אותה לכל מיני מכשירים, ובאמת, הכל הפיקס, כל הסימנים שלה. אתה הגעת, ואני זוכרת שאנחנו יצאנו חוץ לדבר עם הרופאה. אני זוכרת שאתה מאוד דרשת שנתחיל לתת למורפים, כך שלא תהיה במצב שהיא תתחיל להיחנק.
שלא תסבול.
שהיא לא תסבול, זה היה מאוד חשוב לנו.
לא צריך לסבול בחיים.
ואני זוכרת שהרופאה אמרה, אני לא חושב שאנחנו בשלב הזה כבר, אני יכול להיות שהיא פשוטה על איזה תופעה.
אפילו התווכחו, אני זוכר.
כן, היא אמרה, אני לא חושבת שאנחנו בשלב הזה. הגענו לפשרה שנשלח אותה ל-CT, לראות באמת מה המצב של הגידול, ולפי זה נגדיר את הטיפול.
אני זוכר שהם ממש לא הבינו, שנינו היינו סוכנים בזה.
אנחנו הגשנו.
שנינו הרגשנו, וכל מה שהיה חשוב לנו, שהיא לא תסבול. ואני זוכר שהם התווכחו איתנו אפילו, אני אומר התווכחו, כן, לא היה שם איזשהו הרגשה.
חילוקי דעות.
חילוקי דעות שהם אמרו, אבל הכל בסדר, למה אתה רוצה כבר להתחיל להרדים? משהו בנו הרגיש.
הגשנו את זה. שנינו הגשנו את זה.
זה מעניין, כי תמיד שמעתי על זה, ואף פעם לא הבנתי מה זה אומר הרגישו.
את החוויה הזאת, כן.
אתה פשוט יודע, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו במילה.
ואני זוכרת שאתה נכנסת אליה לחדר, נכון, ואז בעצם סיפרת לה...
כן, היא שאלה אותי, היא שאלה אותי, אבא, מה עובר עליי? אז זוכר, שמעתי לה, זוכרת את המקום המדהים שדיברנו עליו? אז אמרתי, את הולכת לעבור אליו, אני זוכר שהיא הייתה עם עיניים סגורות, והיא פתחה, כי היה לה עיניים כחולות כאלו. מדהימות ופנסים, היא פתחה את הפנסים תמיד, והיא סגרה והיא ננה בראשה, ואמרתי לה, החיים הם כמו משחק וידאו, אתה מנצח שלב, אתה עובר לשלב הבא. וזה היה משהו שהרופאים או כל היועצים אמרו בשום פנים ואופן לא להגיד לאדם שהוא הולך למות.
בפרט לילד גם.
היא שאלה את אבא שלה מה עובר עליי, אז איך אני יכול לשקר אותה?
כן.
אחד, למה לשקר? שתיים, היא באמת שאלה אותי שאלה, ואני תצחת אליה את התשובה האמיתית, וזה בסדר, זה גם בסדר לשחרר.
לשחרר בסדר... את הבן אדם.
בדיוק.
אתה זה... נתת לה אישור, בתור אבא, אתה אמרת לאלה בעצם, את יכולה...
לעזוב.
לעזוב. כן. את יכולה להתנתק מהסבל שאת עוברת, כן. ולעבור למקום יותר טוב.
אנחנו ניפגש.
נתת... ואני זוכרת שנכנסתי לחדר אחרי זה, היא הייתה הרבה יותר רגועה.
כן.
את כאילו באמת משהו השתחרר אצלה. כן. היא הייתה רגועה לגמרי. ואז אני לביתי אותה באמבולנס לטיפול, ואני זוכרת תחושה כל כך חזקה, כאילו קיבלתי מסר, שאי אפשר להסביר את זה. כשאתה פתוח ליקום, אתה ממש מרגיש. אני זוכרת שהגשתי שאלה נכנסת לבדיקת CT, ולא יוצאת משם בחיים.
כן,
ידעתי את זה ב-100%, וכך זה היה. אני זוכרת שעמדתי בצד אחד של הדלת, והיא בפנים. ומזל שהדס, האחות המדהימה, אפילו שהמשמרת שלה נגמרה, היא נשארה, והיא ליבטה את אלה, בעצם היא נכנסה לבדיקה, והיא החזיקה לה את היד, וידעתי, בגלל זה ידעתי, הבנתי שאלה, היא לא תעשה את זה מול העיניים שלנו, כאילו היא לא תיפרד מהעולם הזה מול העיניים שלנו, אבל היא תעשה את זה, יש לה מישהי, מלאך שמלווה אותה, וככה זה היה.
זה בעצם, אתה, שאומרים שאתה יוצר לך את המציאות, אז אנחנו בעצם יצאנו את המציאות הזאת, אחד שלשחרר אותה, שהיא תדע שלא צריך להיחס בכוח, כי הרבה אנשים לא חושבים שאדם שהוא לפני שהוא מת, הוא גם חושב על אלו שנשארים אחריו.
לגמרי.
אז קשה לו לעזוב, ואף על פי שהוא רוצה, וזה גם כן. רואים את זה לא רק אצל ילדים, כן. אולי יותר אצל מבוגרים, אצל הסכנים, כן. שבגיעים לגיל שהם כבר חולים.
נכון. לשחרר. הם הרבה חושבים על האחרים.
אז אחד, גם צריך לדבר איתם ולהגיד להם, חבר'ה, תמיד אומרים, אני ראיתי את זה, כי לא, יהיה בסדר. הרי מה יהיה בסדר? אתה הרי יודע שאדם הולך לבד. אז למה לא לדבר איתו?
אנחנו מפחדים מהאמת.
בדיוק, אבל האמת היא, כמו שאתה נולד, אתה גם מת. אז אני אומר, אחד, לדבר איתו על החיים עצמם, לפני שהוא מת. בואו קצת נסכם. איך אתה רואה את החיים, איך עברנו את החיים, בואו נדבר על החוויות הטובות. ודבר נוסף, זה בסדר למות.
זה לא רק זה.
למה אנחנו כל כך מפחדים למות? זה חלק מהחיים.
לשחרר בן אדם זה מאוד חשוב.
זה כמו שבאמת חשוב לנו לעניין הזה שלא צריך להנשים, כי בסוף של דבר סתם לתקוע אדם פה.
ממש לא.
כלומר, בדרך כלל זה צד אגואיסטי. אני טוען שהרבה פעמים המסע הזה שאתה רוצה להציל ילד או כל חולה, אתה מסתכל על זה לפעמים מהראות שלך. וצריך להפסיק להסתכל על זה מהראות שלך, אתה צריך להסתכל על זה מהראות של החולה עצמו.
כן.
למה להשאיר אדם, או את הבת המדהימה הזאת, להשאיר אותה 3 חודשים או חודשיים, רק כדי שאתה תרגיש שעשית את המיטב? אז אני חושב שהדגש ששמת בכלל על כל העניין הזה של הג'וי, אחד הוא נכון, 2 לשחרר. אז אלה נפטרה באותו יום בחדר סיטי. עכשיו, הפודקאסט הוא בעצם על לצמוח מחדש, כלומר, באמת זה חוויה מטלטלת, אני חושב ש... תמיד אומרים שלאבד ילד זה הסיוט הכי גדול, זה בסופו של דבר כביכול לא טבעי, אני טוען שאין דבר כזה טבעי, כל אחד, אין דבר, כל זה מן הטבע, כי בסופו של דבר כל אחד בא מהמסע שלו. אבל זה באמת משהו שהכי קיצוני שיקום יכול להביא לך, ולהגיד לצמוח מזה זה משהו שהוא מאוד קיצוני, אז תוכלי קצת לספר לי, כי בסופו של דבר אני חושב שזה מדהים שלא רק צריך להתגבר, ורוב האנשים אומרים, אני חי עם זה, או אני... אני, רוב האנשים אני ראיתי גם שהם נכבים, כלומר הרבה, אני מלווה היום ומדבר עם הרבה אנשים שעברו את הדבר הזה, ומשהו נכבה אצלם. ובאיזשהו מקום אני תמיד מסתכל ואומר, זה חבל, כי בסופו של דבר אדם כבר הוא איננו. אז מה, אתה גם מעניש את עצמך, אתה מעניש את הסובבים? אז ספרי לנו קצת על המסע אחרי המוות, כי בסופו של דבר... כן. באמת הצמיחה מזה, זה משהו שהוא מעורר הערצה.
נכון, זה דבר באמת קיצוני. אתה מביא ילד לעולם, ואתה בחיים לא חושב שהוא ילך לעולמו לפניך. אתה מרגיש שחלק מהגוף שלך נעלם. זה ממש ככה. אין יום שאני לא חושבת עליה, ואני לא מתגעגעת אליה. אבל לצד זאת, אני יודעת שאלה הייתה רוצה שאני אחיה את החיים. הרי ברגע שאתה מבין שכל בן אדם יש לו זמן מסוים בעולם הזה, הרי כל אחד בא...
למטרה מסוימת.
כן, וגם למטרה מסוימת. וברגע שאתה מבין את זה, אתה מבין שאומנם זה הילד שלך, אבל...
זה המסע שלו.
שלו. זה המסע שלו. יש אנשים בחיים שהם חלק מהמסע שלך, אבל עדיין זה המסע שלה. זאת אומרת שהמסע של אלה...
הסתיים.
הסתיים.
פה.
המסע שלה היה 14 שנה. וברגע שאתה מבין את זה, זה באמת נותן פרספקטיבה אחרת. וזה לא אומר שאני צריכה להפסיק את החיים. יש לי עוד ילד. שהוא ילד מקסים, את עצמי, אותך, המשפחה, הילד שלי, החיים, החברים. למה להניש את עצמי?
תת, אני טוען שאתה מאבד אופן, זה משהו קיצוני, זה לא כל כך קל, כן? אנחנו מדברים גם אחרי שעשינו עבודה והבנו את זה, אבל בסופו של דבר יש בזה משהו אירופה אגואיסטי. כלומר, האדם עצמו הוא סיים את התפקיד שלו ואת המטרה שלו בחיים. הוא עזב, הוא כבר לא מרגיש כלום, הוא כבר במקום אחר, ואני גם בטוח שהוא באמת במקום יותר טוב. אז בעצם אתה בצורה אגואיסטית אומר, אני, כואב לי, כואב לי, כואב לי.
כי אתה מתמקד בגעגועים שלך, שאתה איבדת, שאתה זה שסובל, שאתה זה שנשאר, שאתה...
אתה צריך לשחרר את זה באיזשהו מקום.
אתה צריך לשחרר את זה. אין ספק שאתה חייב לעבור את הכאב הזה. זה לא מה שאתה לא עובר.
אמרנו, לחבק את הכאב.
והאבל, האבל שלי התחיל לפני שאלה נפטרה בכלל.
כן.
אבל עוד פעם, החיים חזקים מאיתנו, וצריך לזכור את זה. ואם אני עדיין פה, זאת אומרת שיש לי תפקיד. עוד מה לעשות.
כן.
יש לי תפקיד. זה עשה לי שינוי בחיים עוד יותר להעריך את החיים, עוד יותר להעריך את הרגעים הקטנים, ולהבין מה חשוב בחיים ומה לא. זה גרם לי לטפל בעצמי יותר. התחלתי ללמוד יותר על רוחניות.
תראית, אני חושב שבטח בתקופה כמו עכשיו, שאנחנו רואים הרבה שכול והרבה אנשים שעוברים את המסע הזה, אני חושב שברגע שאתה מאמן את המוח שלך להסתכל... על התקופה שאותו ילד או ילדה היו בחייך, מאשר מה שהוא הפסיד. אני אומר, מה הוא הפסיד? הוא לא הפסיד כלום, כי מי החליט מה זה זמן של אדם? זה כמו שמסתכל לפני 100 שנה. היום אם מישהו נפטר בגיל 40, זה טראומה, או שזה באמת משהו שהוא קיצוני, אבל לפני 100 שנה גיל 40 זה היה גיל סיבה
נכון.
טובה. אז זה... בעצם אנחנו עומדים מזה שזה הכל, איך התפיסה שלך ואיך שאתה מקבל את זה.
עוד פעם, זה שליטה במוח שלך.
חד משמעית.
כמו שאתה מחליט מה אתה לובש בבוקר, אתה מחליט איזה מחשבות יהיו לך.
חד משמעית. בסופו של יום, אם אתה מאמין שיש המשכיות לאחר מכן, שאני בטוח בכך, אז בסופו של דבר גם אם היא רואה אותנו עכשיו, אז אחד הדברים שהייתה רוצה כבת לאימא, היא הייתה רוצה שתמשיכי לחייך וליהנות מהחיים. כלומר, הרי לא מספיק קיבלת את ה, כמו שמגדירים את המכה, או את הדבר הכי קיצוני הזה שאיבדת הילד. אז אתה צריך גם להיענש אחד שאיבדת את הילד, שתיים, גם שהחיים שלך באותו רגע נכבו ונגמרו, שלוש, אתה פוגע בילדים אחרים, כי אני תמיד בא ואומר, בוא נחשוב על תומר, או על הבן שהוא בן 19, שיהיה לו ילדים יותר גדולים, ושאל אותו, תספר לנו קצת על סבא וסבתא. או עלינו. אז הוא היה אומר, כן, היו הורים מדהימים עד שנפטרה ילדה, ואז הם נכבו. לא, זה לא צריך להיות ככה, כי בסופו של דבר, החיים הם באמת, אין לך שליטה בכלום.
נכון.
בכלום. כל דבר שקורה, הוא קורה, כי אחד הוא צריך לקרות. שתיים, אני תמיד אומר, אם לא הייתה מקבלת סרטן, היא בטח הייתה הולכת מדרך אחרת. אנשים פשוט לא רואים את זה. וביום שאתה מקבל את ההבנה הזאת, בסופו של דבר, קל לך יותר. אתה אחד יותר אוהב את החיים. שתיים, אתה גם לא מפחד מהם.
אתה יכול להתמודד עם כל דבר.
אתה יכול להתמודד עם כל דבר.
גם, אני חושבת שאלה בעצם גם נתנה לנו מתנה לפני שהיא עזבה. הרי היא ביקרה איתך את בית הילד של רחשי לב, מקום שהתנדבת בו שנים לפני. ממש איזה חודש לפני שהיא נפטרה. ועשיתם סיבוב שם, ובמקרה נתקלתם במנכ״ל שימי.
מנכ״ל עמותה, שימי.
כן. ודיברתם, כי אתה מכיר אותו טוב, ודיברתם על המקום, ושאלת אותו כמובן מה אפשר לעשות פה, כי תמיד מנסים לעזור כמה שיכולנו.
כן, בנינו שם איזשהו אולם קונוע כזה.
כן, אולם קונוע, אלה תאומה את הטופים שלה, את הגיטרות שלה, רק לתת ולעזור ולפזר את האור ושמחה כמה שיותר. ותוך כדי הביקור הזה, הוא אמר שיש איזה אזור שהם בבניין, שהם לא יודעים מה לעשות עם זה, רוצים לעשות משהו, ואז אלה אמרה לך בשקט, אולי תקימו ספה למשפחות של ילדים ולילדים, לתת, כי באמת היו מתנדבים שמגיעים לתת כל מיני טיפולים, כמו מניקור, פדיקור, עיסויים, ספר בא לעשות פן, לאמאות למשל שאין להם רגע לנשום, לתת להם קצת פינוק, רגע של שלווה בחיים המטורפים האלה, אבל לא היה להם מקום מסודר. תמיד זה היה למסור איזה חדר פנוי, שזה לא אווירה. זה לא אווירה שמנתקת אותם מהמציאות. ושמי שמע, הוא עף על זה, והוא אמר, וואו, מדהים, הספה של אלה. והתחלנו לדבר על זה. אלה, לצערנו, נפטרה חודש לאחר מכן. ואז הבנו שאנחנו צריכים להגשים את החלום הזה של אלה, את הוויז'ן הזה.
אני זוכר כשלפני כן, היא תמיד אמרה, איך זה תמיד דואגים רק לחולה? תמיד כשהחולה מגיע, כל האנרגיה רק על החולה עצמו, בצד הגוף הפיזי.
כן.
אבל מה עם כל המשפחה, מסביר הזה, כל אדם שעובר מחלה כזאת, או משהו אינטנסיבי, זה משפיע על כל הסביבה, על כל המשפחה הגרעינית, וגם היותר מורחבת. נכון. ואמרה, למה אף פעם לא שמים רגש עליהם? לכן, ראתה גם שאנחנו ממשיכים לחיות, והולכים לספה, והולכים לטיולים.
היא הייתה מבקשת ממך, אני זוכרת ביום הולדת שלי, שתעשי לי עם הכיף.
נכון, כן.
תפנק אותה.
כן.
כי הרבה פעמים, אני גם הייתי כזאת, שנורא קשה לטפל בעצמך.
כן, איך אתה הולך לעשות סבא בשיער?
ברור, אני לא הסתפרתי כבר. קודם כל, אין לך זמן, ואתה מרגיש שזה לא מתאים.
בדיוק, וזה הטעות.
אבל בצד שני, ילד שרואה אמא אחרי שהיא עשתה פן, או
מופרת,
או עשתה ציפורניים, וחוזרת פתאום, אחרי רינון כזה,
מלאת חיים פתאום.
זה מעלה חיוך על הילד, כי ילד
הילד
זה,
רוצה,
כן,
בדיוק.
הילד רוצה לראות את האמא קצת עם חיוך על הפנים, ושהיא צברה כוחות עוד פעם. ואלה הבינה את זה. ואומנם היא הייתה צעירה, אבל הייתה לה הרבה חוכמה והבנה על החיים. רק נתינה, היא רק חשבה על אחרים. גם ברגעים הכי קשים שלה, היא תמיד חשבה על אחרים. אז בעצם, אחרי שהיא נפטרה, ישר נכנסנו לפרויקט הזה, וזה מאוד עזר לנו בתקופה הזאת, תקופה של אבל, אבל לצד זה...
המשכיות.
המשכיות של אלה, לדבר כל כך חיובי ומדהים, שעד היום נותן פינוק למשפחות ולמטופלים. דבר, הרי אנחנו כל הזמן מקבלו הודעות מרחשי לב.
אולי אני רוצה לספר על מה זה הספה, הספה הוא בעצם... זה בבית הילד,
בתל השומר.
בתל השומר, מתחת לאיפה שהמחלקת אונקולוגיה. יש שם גם סאונה, ג'קוזי, קוסמטיקה, כמו כל לעשות מיניקור, פידיקור, מספרה, וכל מיני טיפולים שאתה יכול לעבור, ומה שמדהים, שהכל בתרומות והתנדבויות.
כן.
עכשיו, היופי זה שאתה מגיע, אתה כאילו נכנס למקום בכלל שלא קשור לבית חולים.
כן, אתה לא מרגיש מנותק. בבית חולים בכלל.
זה מוזיקה שקטה, זה מקום נכון. שנראה כמו איזה בית מלון, ומה שמדהים זה שלא רק שאימהות וילדים עוברים שם קום, גם עשו שם ימי נישואים. זה...
נכון.
עכשיו, אני שומע שזה נפר גם להיות מקום שאנשים באמת פורקים, מתחילים לפקוט.
נכון.
כי זה נהיה מין כותל כזה, מדוע? כי זה מקום שפתאום יש לך את השקט נכון. להיות עם עצמך. נכון. אז אלה בעצם נוגעת יום, 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 יום,
באין סוף לבבות של אנשים. הנתינה שלה ממשיכה. יום, יום. ו... אני חושבת שזה גם משהו...
זה חלק מהצמיחה בעצם.
כן, לגמרי. להבין שכל אחד עובר משהו.
לכן לא צריך לכעוס על אף אחד.
לא צריך לשפוט, לא צריך לכעוס. צריך סבלנות.
סבלנות.
אנחנו צריכים לדעת שמה שחשוב בכם זה אהבת חינם. לאהוב אחרים כמו שאתה אוהב את עצמך.
חד משמעית.
כי ברגע שאתה אוהב...
אהבת לך כמוך, לא סתם אמורים.
כן, בדיוק.
ומה שחשוב באהבת לך כמוך, שבעצם אתה צריך לאהוב את אנשים, אז קודם כל אתה צריך לאהוב את עצמך.
נכון.
כדי שתאהב את עצמך, שתוכל לאהוב אותם כמו שאתה אוהב
לגמרי.
אותם.
לגמרי. בגלל זה אמרתי דווקא, למדתי לטפל בעצמי יותר היום, מאשר פעם. תמיד הייתי מבטרת על עצמי, והבנתי שזה לא טוב. צריך גם לדעת לטפל בעצמך, כי אז אתה מגיע למצב שאתה באמת יכול לתת לכולם.
כי ככה זה... זה לא כל מדהים, כי הספה של אלה עכשיו גם אמור להיפתח ביחילוב, שזה מדהים, אנחנו בתהליכי הקמה. אבל שאלה, בסופו של דבר, הצמיחה, אז את מרגישה שצמחת אחרי מצב כזה קיצוני בחיים? כן. לקחתי זה וצמחת מזה?
לגמרי. קודם כל, למדתי הרבה מאלה, מבחינת הנתינה, באמת, לתת. כל הזמן להיות במצב לתת ולאהוב. ו...
אז אני, למשפט סיום, מה היית אומרת למאזינים, משפט שבעצם מסכם את הכל? שממנו צמח.
לדעת שהחיים דינמיים, יש עליות וירידות, צריך לדעת לחבק גם את העליות וגם את הירידות. לדעת שאפשר לעבור הכל, ולהבין שיש לך את הכוח לעשות את זה. באמת, לכל אחד יש את הכוח לעשות את זה.
מדהים.
ולא להניש את עצמך.
בדיוק, אני חושב שהרחמים עצמיים זה מיותר, כי... בסופו של יום, כמו שאמרת, כולם עוברים משהו, ולא צריך לכם עצמך. ושתיים, אני חושב שגם, וזה אחת הסיבות גם שאנחנו עושים את זה, ברגע שאתה חולק ומספר גם את הצד, לא רק היפה, כי היום אתה בעידן הרשתות, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק.
לא רואית את המסכה.
כולם מראים רק את הדברים המדהים, אבל כשאדם מהצד השני יושב, והוא עובר תקופה פחות טובה, אז יש מקום זה פחות...
אין בן אדם שלא עובר תקופה לא קשה.
כל אחד עובר בדיוק.
אין מדי? בן אדם שלא, בזמנים שונים אולי, אבל אין בן אדם שלא עובד תקופה קשה בחיים. זה חלק מהחיים.
קרן, היה ממש כיף לדבר איתך. אני חושב שזה מדהים לראות איך לוקחים מקרה כה קיצוני, והפכים אותו באמת לצמיחה. כמו שאמרת, אני מאמין שאת תפגשי את אלה, שתעברי גם את לשלב הבא, כי מן הסתם גם את תגיע.
אני נמצאת איתי כל יום.
מדהים. אז תודה רבה.
תודה לך. תודה.